לכם ותודה שהצטרפתם אלינו להוויה ושמה קבלה. היום תהיה לנו הרצאה של הרב לייטמן על מאמר מאוד מיוחד של בעל הסולם בשם שופר של משיח. המאמר נמצא בתוך הספר קבלה למתחיל שממנו אנחנו לומדים בעמוד 573, שופר של משיח.
האמת שלפני רבע שעה אולי כן פחות או יותר בחרנו במה שאנחנו ניתן היום, כי קראתי אתמול שיש איזה רעש גדול סביב שלושת הסימנים הללו שעכשיו מצטברים לנו בערב פסח. אתם יודעים, כן? לא? לא. אז בעצם אנחנו חיים על פני כדור הארץ, כן? איזה יודעים? יודעים. או מסתובב סביב השמש, כן? הסיבוב שלו זה נקרא אצלנו שנה, כן? יופי. חוץ מזה יש לנו עוד יחס, סיבוב אחד עם הירח, עם הלבנה, שזה אצלנו חודש, כן? התחלנו לספור את השנים מבריאת האדם, כן? מה זה מבריאת האדם? מאדם שפעם ראשונה האדם בעולם הזה השיג את הבורא ונעשה בזה האדם, ממילה דומה לבורא. כל אלו שלא משיגים את הבורא לא נקראים אדם, כמו שכתוב, כולם כבהמות נדמו, כי אנחנו בדרגת חי, ומי שמשיג את הבורא מגיע לדרגה שלו, מגיע להכרה שלו, לגילוי שלו, הוא נקרא אדם. לכן המילה הזאת אדם, ממילה דומה, כי משיגים את הבורא לפי התכונות שאנשים מהעולם הזה יכולים להשיג את התכונות הבורא ואז לעשות להיות כמוהו. אז הראשון שהגיע לדרגה כזאת קראו לו גם כן אדם, וממנו אנחנו מתחילים לספור את הלוח שלנו. והיום שהוא השיג את הבורא זה אצלנו ראש השנה של השנה הראשונה שהיה לפני 5769 שנה. מאז אנחנו סופרים את השנים מגילוי הראשון של הבורא על ידי הנברא, והחודשים אנחנו סופרים מהמשה, כמו שכתוב בתורה,
החודש הזה,
כן, החודש הזה לכם ראש חודשים, שזה מדובר על הפסח, חודש פסח. ויש מחזוריות בזה, שפעם ב-28 שנה יש מחזוריות כזאת שהחודש ושנה הם נפגשים יחד, ואז יש לנו ברכת החמה, יש כזה מנהג מיוחד. פעם ראשונה ביום שאדם הראשון, אדם, גילה את הבורא, כן? היה מיוחד שפסח וראש חודש וראש השנה, בקיצור כל הסיבובים האלה התחברו יחד. שנת החמה ושנת הלבנה והתחברו יחד וגילוי שלו. ופעם שנייה זה היה ביציאת בני ישראל ממצרים, ופעם שלישית שלושת הפרמטרים האלו מתחברים השנה. כן, בערב פסח. לא, אז כולם חושבים שזהו, בא משיח ואין כאן יותר, זה צריך להיות משהו מיוחד, כי באמת זה סימן מאוד מרגש כזה, מיוחד. זה פעם ראשונה זה קרה לפני 5769 שנה בגילוי הראשון של הבורא, פעם שנייה זה ביציאת מצרים, שזה גם כן שעמנו יצא לגילוי הבורא, ופעם שלישית אולי כל העולם. בקיצור, דבר מאוד מרגש, ואני ידעתי על זה, אבל פתאום התחילו סביב זה להיות כל מיני ככה פה ושם קראתי בכל מיני כלי תקשורת, התחילו לספר ועל זה לתת כל מיני פרשנות למיניהם. אני לא כל כך לא מאמין לא בלוחות הזמנים ולא בכל הדברים האלה, אבל זה דבר יפה, הוא ככה מוסיף איזה טעם. וודאי שאנחנו מאמינים בזה שזה חייב לקרוא יחד עם ההתעוררות שלנו, כמו שקרה לאדם וכמו שקרה לבני ישראל שבמצרים, שעל ידי הגיעה אנחנו רק יכולים להגיע לביאת המשיח. זאת אומרת, לאותו כוח שימשוך אותנו מהאגו שלנו, מהעולם הזה, להכרת כל המציאות, להכרת העולם הרוחני. אבל לשם זה, בכל זאת, כדי ככה לציין את התאריך המיוחד, אז לכן אנחנו בחרנו את המאמר הזה, שופר של משיח. בסדר? אז בוא נקרא, כל אחד, מי שירצה לשאול, בבקשה, יש קטעים כאן קטנים כאלה, וכל אחד יכול אחרי כל קטע לשאול. אז אורי, נקרא לנו ואנחנו נלך קדימה.
אז אנחנו בעמוד 573 בספר קבלה למתחיל, שופר של משיח מת בעל הסולם. גאולה רק בכוח הקבלה. ותדע שזה סוד שאין בני ישראל נגאלים אלא אחר שיתגלה חוכמת הנסתר בשיעור גדול, כמו שכתוב בזוהר, בהי חיבורה נפקין בני ישראל מגלותה.
זאת אומרת, גילוי הבורא תלוי בנו, שאנחנו על ידי זה שלומדים חוכמת הקבלה מושכים עלינו כוח מיוחד, כמו שכותב לנו בעל הסולם ב... איפה?
198 בסוף ההקדמה לתלמוד עשר הספירות.
כן, שוב נחזור על זה.
סעיף קופנון ה', סוף ההקדמה לתלמוד עשר הספירות, סעיף קופנון ה'.
למה אנחנו צריכים לקרוא ספרי הקבלה?
עמוד 198, ולפי זה יש לשאול, מסומן לכם באפור, עמוד 198, ולפי זה יש לשאול, אם כן, למה זה היוו המקובלים לכל איש ללמוד חוכמת הקבלה? אמנם יש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לאין ערוך לעוסקים בחוכמת הקבלה, ואף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם.
נו, והלאה הוא ממשיך ומסביר שאפילו שלא מבינים, כמו שכתוב, כן, אלה רוצים להבין מה שייך זה לי, לחיים שלי ולהתקדמות שלי, למעטם בחיים, איך אני אדע ויחקור את כל מה שקורה לי. אז על ידי זה שאני פותח ספרי הקבלה, הם מדברים על כל הכוחות שפועלים עליי, שמסדרים לי את כל החיים, ואז הכוחות האלה הם מאירים עליי בזמן שאני לומד, והם מקדמים אותי בדרך. כמו שבעצם זה מאוד דומה למה שאנחנו בחיים שלנו. הילד שלומד ורוצה לדעת, אז לאט לאט החומר פועל עליו, ולאו דווקא שהוא פועל עליו שהוא ממלא לו את השכל, זה פועל עליו, זה מגדל אותו, זה מעלה לו רגשות, פותח לו את הכלים לקליטה. אז גם כך אנחנו על ידי חומת הקבלה. לכן כתוב שאם אנחנו רוצים לצאת ממסגרת העולם הזה הקטן ולהרגיש את המציאות כולה, שזה בעצם הרבה יותר מהמצב הנוכחי שאנחנו מרגישים דבר מאוד קטן, מוגבל, זמני, שעובר, אז אנחנו צריכים להתעסק בחומת הקבלה, שכמו שעל ידי ספרים אנחנו יכולים לגלות את העולם הזה שהכינו לנו דורות הקודמים, ככה המקובלים הכינו לנו ספרים שעל ידם אנחנו יכולים לגלות את העולם הרוחני. אז בזכות ספר הזוהר אנחנו יכולים, בני ישראל, נפקין בגלותה.
כי היה בזמן הלז תקווה לגאולה, שכתיבת הזוהר שהתהילה בימי רבי שמעון בר יוחאי הייתה בזמן גילוי בר כוכבה, שרבי עקיבא רבו של רבי שמעון בר יוחאי אמר עליו, דרך כוכב מיעקב. וכן אחר ביתר הייתה התקווה גדולה.
זאת אומרת, היו כבר תקופות גדולות כאלו, ובאמת תקופות מיוחדות, תאריכים מאוד מיוחדים, כמו שעכשיו אנחנו דיברנו על התאריך מאוד מיוחד, שחשבו שיכול לבוא איזה כוח מיוחד, התגלה כוח מיוחד בעולם, שהוא ישנה את העולם, ישנה את הטבע שלנו, ועל ידי הכוח הזה אנחנו נעלה לדרגה אחרת של התפיסה, הקיום, הרגשה, נתעלה מעל העולם הזה, מה שנקרא. שוודאי אנחנו נמשיך לחיות גם כן בגופים שלנו, אבל יהיה לנו תפיסה, הבנה מעל הגוף הגשמי, שאנחנו נדע גם כן לפני הלידה ואחרי המוות, וכל המציאות שהיא תלויה בנשמה שנסתרת מאיתנו, היא גם כן תהיה מגולה. זאת אומרת, אפשר אפילו לצייר את זה בצורה פשוטה כך. זה נקרא העולם הזה, כן? זה המורגש בגופנו, כן? וכאן יש לנו העולם העליון המורגש בנשמתנו. נכון? מורגש בנשמתנו. וכאן אצלנו נמצאת נקודה שבלב, כאן באמצע, נקודה שבלב, שאם אנחנו מפתחים אותה, אז אנחנו חוץ מהעולם הזה מתחילים להרגיש את העולם הרוחני, עולם העליון. ועולם הזה אנחנו נמצאים בחמישה חושים שלנו, ועל ידי החושים שלנו אנחנו מרגישים את הבועה הזאת שנקראת העולם הזה. אם אנחנו מפתחים את הנקודה שבלב, אנחנו מפתחים ספירות, מה שנקרא, של נשמה, ובהם אנחנו מרגישים את העולם העליון, עולם הרוחני. אז כדי לפתח את הנקודה שבלב, אנחנו משתמשים בספרים של מקובלים, שזה בעצם השיטה איך לפתח את הנקודה שבלב. בעולם שלנו אנחנו כבר נולדים עם החמישה חושים ומתפתחים, מפתחים אותם, אנחנו מוסיפים בהם הבנה, הרגשה, מוח ולב, איך לפתוח את עצמנו יותר, לקלוט את העולם יותר, להבין אותו יותר. אנחנו בונים כלים מיוחדים כדי לראות יותר, לשמוע יותר, למסור למרחקים ולשמוע ממרחקים ולראות את הדברים. ובעולם הרוחני אנחנו עדיין אין לנו, יש לנו רק קצת איזה מין איזו הרגשה שאולי משהו קיים. ואם אנחנו מבטחים את הנקודה שבלב, שוב, זה על ידי ספרי הקבלה, אז אנחנו מגיעים להתפתחות חמישה חושים הרוחניים, בנוסף לחמישה חושים גשמיים, שהם נקראים חמש ספירות. ואז בתוכם קולטים המציאות הרוחנית. וחמישה חושים האלו הם מתפתחים גם כן בדרגות, כמו שאצלנו בעולם הזה. יש תקופה שנקראת עיבור, ואחר כך קטנות, ואחר כך גדלות. וכך אנחנו מתפתחים. על זה מדובר בתלמוד עשר הספירות, ובדיוק שם מדובר איך לעבור על כל השלבים האלו ולהגיע להתפתחות הנשמה כולה. זאת אומרת, אם אני מפתח כל הנשמה שלי עד כמה שיש בה פוטנציאל לפתח אותה, יכולת, אז אני תופס את הכל לעולם הרוחני. ונשמה שפיתחתי כולה, היא נקראת אדם. למה? כי בזה אני משיג את האלוקות, משיג את הבורא, נעשה דומה לו בכל התכונות שלי, חמישה התכונות האלו, חמישה הספירות שלי. ודרך לפתוח את זה, את הנשמה, זה על ידי ספרי הקבלה. אז חשבו מקובלים וגילו שיש זמנים מיוחדים, יש תקופות מיוחדות, יש תהליך, כמו שאנחנו מדברים, שאנחנו מתפתחים על ידי שהאגו שלנו מתפתח כאן בחמישה חושים האלו, בעולם הזה, ומגיע למצב שאנחנו, רע לנו רק להרגיש את עצמנו בעולם הזה, אנחנו מרגישים שהוא צר, שהוא לא ממלא אותנו, לא נותן לנו להבין ולהרגיש בשביל מה ולמה אנחנו קיימים. ואז יש לנו צרות גם כן מהעולם הזה, שאנחנו מרגישים כוח הדוחף, וגם כן הנקודה הזאת היא מתחילה להיות ככוח המושך, היא מושכת אותנו קדימה, וכך אנחנו מתחילים להתפתח. אז מקובלים ראו בעולם שלנו כל מיני תקופות מיוחדות שבהם יותר קל להגיע להתפתחות הנשמה לכלל האנושות, לא ליחידים כמו שהם, לכלל האנושות. ואז חשבו שבימי בר כוכבא זה היה, ועוד בימי הביתר, בכל מיני התקופות היה צבי שבתאי, כמו שאתם יודעים, ועוד שבתי צבי ועוד. אז אבל הזמנים האלה עברו, אי אפשר להגיד שהזמנים האלה היו סתם, גם כן היה צירוף כוחות שנתן בעולם שלנו צירוף מקרים מיוחדים שהיה יכול להיות שיקרה משהו, זאת אומרת שיתגלה כוח המושך את אותנו לפתיחת העולם העליון. יש מאמר כזה שנקרא כבדות.
מה היא סיבת הכבדות בעבודה? כן, אני חושב שהוא נמצא כאן. כן, נכון, זה בשמת, אבל גם זה נמצא כאן. זה נמצא בעמוד 83 בספר הזה, בקבלה למתחיל. סיבת הכבדות בעבודה. במקור זה באמת מאמר רביעי בספר שמעתי.
אז הוא כותב כך,
עמוד 83 בספר שלנו:
צריכים לדעת כי סיבת הכבדות שאדם מרגיש בזמן שרוצה לעבוד בביטול עצמותו, זאת אומרת להכניע את הכל העולם הזה כאילו, ולגלות השתוקקות שלו לעולם העליון, אז לעבוד בביטול עצמותו להשם ולא לדאוג לתועלת עצמו, זאת אומרת כאן שהכל כאילו יהיה בסדר בעולם הזה, העיקר זה לגלות עכשיו עולם הרוחני. אז בעיה היא איזה כבדות, שאדם בא לידי מצב כאילו כל העולם נשאר לעמוד על עמדתו, ורק הוא כאילו נעדר עכשיו מהעולם ועוזב את המשפחה ואת את חבריו למען התבטלות להשם. זאת אומרת שכאילו עוזב את העולם הזה ורק משקיע את עצמו להשיג את העולם העליון. בעיה שלנו לצאת ולהתחיל לגלות את העולם העליון, כי זה כמו לידה חדשה, זה כל כך תופס אדם שכאילו הוא מפחד שהוא מתנתק אז כאילו לעולם הזה, כאילו שהוא מת, כאילו שעוזב את העולם. ישנה כזאת הרגשה, כי אנחנו בכל זאת בעלי הרגשה, ואם איזשהו מילוי גדול חדש תופס אותנו, אז אנחנו כאילו לא יכולים להיות בשני המקומות, אנחנו כאילו עוזבים את המצב הקודם. אז ישנה כזאת הרגשה, ואז הוא אומר, והסיבה היא רק פשוטה, נקראת חיסרון באמונה. זאת אומרת שאדם לא רואה אל מישהו מתבטל, היינו שאינו מרגיש מציאות השם, והיא סיבה לכבדות. מה שאם כן, בזמן שהוא מתחיל להרגיש את מציאות השם, זאת אומרת את העולם הרוחני, אז תכף נפשו נחשפת להתבטל ולהתחבר לשורש. זאת אומרת המשיח זה נקרא כוח המושך שמגלים לנו את העולם הרוחני, ואז אנחנו מתחילים לחיות בעוד עולם נוסף. וההרגשה הזאת ודאי שהיא חייבת לבוא מלמעלה, ופתיחת החושים מלמעלה, ולכן חשבו המקובלים שכוח הזה, שכמו שהם קיבלו אותו בצורה בהתפתחות אישית, זה גם כן יבוא לכולם יחד בזמנים כמו כאן כותב בעל סולם, או דרך בזמני בר כוכבא, או בעוד זמנים כאלו. אבל מה כתוב עלה? בכל זאת רבי שמעון כתב את הזוהר וגנז אותו. בבקשה.
כתיבת הזוהר וגניזתו. ומשום זה חזרנו לעמוד 573 בספר שלנו קבלה למתחיל, עמוד 573 פסקה שנייה, כתיבת הזוהר וגניזתו. ומשום זה הרשה רשבי את עצמו וגילה את חוכמת הנסתר, דהיינו בספריו זוהר ותיקונים. אכן בשמירה גדולה, כי לא הרשה לכתוב דבריו אלא לרבי אבא, שיכול לגלות ברזה שחכמי בני ישראל לבד יבינו הדברים וחכמי האומות לא יבינו, מפחד שמא ידעו חייביה למפלח למרהון, שמא ידעו החייבים לעבוד את אדונם. ומשום זה תכף שראה שעדיין הזמן מוקדם לגאולת ישראל, אז הצניעו אותו, שהיה בזמן רבנן סבוראי, כי אנו מוצאים הרבה מרבנן סבוראי שכתבו עניינים בתוך הזוהר כנודע.
רבי עקיבא היה מורה של רבי שמעון, היה בדרגות גם כן הרבה יותר ממנו, והיה כממש עמוד של כל התורה, הם ראו שכביכול שהייתה יכולה להיות זמן הגאולה, אבל זמן עבר וזה לא התקיים, שרבי עקיבא מלכתחילה האמין בבר כוכבא. אז רבי שמעון, מה שיכול לעשות, הוא רק כתב את הספר הזוהר על ידי הכתיבה המיוחדת. זאת אומרת, הוא לא כתב בעצמו, הוא דיבר ורבי אבא כתב, ובכתיבה שלו הוא הסתיר את הדברים בצורה כזאת שזוהר זה סתם שקוראים זוהר, בעצם אפשר לקרוא, אבל אין מזה תועלת, מפני שאף אחד לא יודע מה שכתוב, אלא אנחנו קוראים אותו כאיזה מין סיפורים, אגדות, מדרש, מוסר. אף אחד לא מבין מה מתכוונים בעלי הזוהר, רבי שמעון ותלמידים שלו. 10 אנשים היו, ואחד מהם רבי אבא, הוא רק כתב אותו בצורה כזאת הנסתרת. למה? כי היה צריך להביע חוכמת הקבלה לאלו אנשים שיכולים לפרוץ כבר מהעולם הזה, הגבול הזה הוא נקרא מחסום, מחסום, שיכולים לפרוץ דרך המחסום, להתחיל להרגיש את העולם הרוחני, וכדי להתקדם בעולם הרוחני אז יהיה להם לפניהם ספר שהם כמו שנכנסים בהרפתקאות ככה בארץ מיוחדת שם, שמגלים איזה דבר חדש. וכך זוהר כתוב, ולכן מי שמתחיל לפתח נקודה שבלב, זאת אומרת לגלות את הדברים החדשים, הכוחות, הפעולות שהוא צריך לעשות, הספר הזה בשבילו הופך להיות כמו כל התורה, תורה ממילה הוראה גם כן, שזה ספר ההוראות, איך כל הזמן להתפתח וללכת קדימה. ולכן א', כתוב הזוהר בצורה נסתרת, שאפשר לפתוח אותו רק אם יש לאדם כבר פתיחת הנקודה שבלב, חוש השישי, מה שאנחנו קוראים חוץ מחמישה חושים האלו, כל החוש שנפתח כאן הוא נקרא בכללות חוש השישי. אז אם יש לאדם כבר פתיחת החוש הזה, אז הספר מדבר עליו, אז הוא קורא והוא מבין על מה מדובר, הוא מנחש על מה מדובר, והולך לדברים האלו, מבצע אותם בפנים עם החמישה חושים שלו האלה, חמישה ספירות, ואז הוא מתחיל כמו תינוק להכיר את העולם הרוחני הזה, תואם אותו, עושה איזושהי פעולה, מקבל איזושהי תגובה, וכך מפתח את עצמו. כך כתוב הזוהר. אז רק לאלו ש נפתחת להם נקודה שבלב. אם עדיין היא לא נפתחת, אז הזוהר הוא סגור, סתום וגנוז, לא חשוב שהוא נמצא לפני האדם, אבל הוא לא רואה בו כמשהו פנימי יותר ממה שהסיפור על הציפורים, על חמור, על הבן אדם, על כל הדברים שככה, סיפורים מאוד מוזרים. וכך זה צריך להיות בעצם עד זמן שצריכים להגיע כבר כוח המשיח, כוח המושך, כוח שמפתח בכל אחד מבני האדם את החוש השישי. ובעל הסולם שכתב את הפירוש הסולם על הספר הזוהר, אז הוא כתב ואמר שהוא כותב את זה מפני שאנחנו נמצאים בדור של משיח, שזאת תקופה אמנם, אבל כבר תקופה כזאת שחייבים אנחנו לגלות את הכוח הזה העליון, הוא כבר צריך להתגלות אצלנו בעולם הזה, ולכן ספר הזוהר צריך להיות לנו מוכן ויותר קרוב לנו, ולכן הוא הביא את הפירוש שלו הסולם, שעל ידי הפירוש הזה זה ספר הזוהר מתחיל להיות יותר מותאם לנשמות שלנו, ובכל זאת אנחנו צריכים עוד קצת שתתחיל להתפתח הנקודה הזאת שבלב, ואז הספר ידבר. עד אז זה נקרא באמת חוכמת הנסתר, שמה שכתוב שם נסתר בינתיים מאיתנו. וכל אדם שבו קצת נפתח את הנקודה הזאת, אז הוא מתחיל כבר ממש להידבק לי הספר הזה, כי זה כמו משהו שמושך אותו, כמו שבילדות קראנו נגיד איזה דבר שלא יכולנו ממש להיפרד ממנו, כך הספר המושך כבר. גילוי הקבלה, רצון השם. הלאה יש לנו כן?
והיה אמנם רצון השם שיתגלה, על כן נתגלגל הדבר עד אלמנת רבי משה דלאון, שירשה כתב יד מבעלה, וכנראה שלא גילה לה כלום מאיסור ההתגלות, ועל פי מקרה נתנה אותו למחירה כנודע.
זה ספר הזוהר שרבי שמעון הסתיר אותו, זה היה בערך 200 שנה אחרי חורבן בית המקדש, שהספר לגמרי הסתתר. אחר כך בערך במאה השישי או שביעי הוא התגלה ספר הזוהר, סיפרתי כבר על זה, מי שלא שמע אז אני אחזור. הוא התגלה, היה מקובל אחד גר בארץ ישראל, ואשתו פתאום חזרה מהשוק, הביאה כל מיני דברים שהיא שם קנתה ושהיו בעטיפה, כן, באיזה נייר, לא נייר, נייר אז היה מהקלף, כן, והוא הסתכל על הקלף הזה וראה שבה כתובים דברים נשגבים, והוא היה מקובל. אם זה לא מקובל אז בטח שזה עברו ולא הבינו על מה העניין. אז הוא מיד תפס את אשתו, איפה היא קנתה את הדברים, אז היא סיפרה, היה איזה ערבי שמחר שם כל מיני דברים בשוק, גם כן לא ידע במה הוא משתמש. אז אותו מקובל, אנחנו לא יודעים שמו, הוא רץ לאותו מקום ואסף מאותו המוכר כל הדפים, קנה אותם, וגם כן רץ לעוד כל מיני מקומות, מי ששם קנה ממנו משהו כדי לאסוף את הדפים, ומה שהוא אסף זה כל הספר הזוהר, מה שידוע לנו עד כה. וספר הזוהר הזה התגלגל עוד כמה דורות עד שהגיע לספרד, מארץ ישראל לספרד, למקובל גדול, רבי משה דליון. הוא היה גר בספרד והיה מקובל, היה מאוד עני כזה, חי בצניות, וכשהוא נפטר אז אשתו נשארה בלי אמצעים, והיא התחילה למכור את הספרים שלו, זה כל הרכוש שהיה לו, וגם כן מכרה את הספר הזוהר. הוא לא אמר לה שאסור לגלות את הספר, כי ספר לא היה ממש, הוא היה נמסר מאותו המקובל שמצא אותו וחיבר אותו, סידר אותו יחד. עד רבי משה דליון אף אחד לא ידע, אלא רק אלו שהיה אצלם את הספר הזה. ושרבי משה נפטר, אז והיא מכרה את הספר הזה לאלו שהיו לשכתבים ולסופרים, והם התחילו לפזר את הספר הזה, וכך ספר הזוהר נגלה שהוא קיים בכלל, כולל עד רגע שרבי משה דליון היה חי, לא ידעו בכלל שהוא קיים. ומאז ספר הזוהר ידוע שיש דבר כזה, ספר הזוהר מדבר על העולם הרוחני, עליון, ספר סגור וסתום, ולכן יש סביבו כל מיני כאלו סיפורים מיסטיים ולמיניהם. וודאי ש מה הוא אומר אחר כך? צרות ישראל מגילוי הקבלה.
אכן, עד היום הזה גרם הדבר חורבנות מרובים בקרם בית ישראל מטעמים הנ"ל.
זאת אומרת, למרות שכאילו ספר הזוהר אף אחד לא ידע, כמה אנשים ידעו בעולם סך הכל, אבל מזה שזה נגלה והתגלה בכל זאת, ושימוש בו עדיין לא היינו יכולים להשתמש בו כמו שצריך, זה גרם להרבה מאוד בעיות, לבלבולים, לצרות. קודם כל הספר הזה גם כן עובר לכל מיני פילוסופים זרים והתחילו על זה לעשות הרבה כל מיני ספרים וחיבורים בימי ביניים, אחר כך במיוחד והלאה. וזה כמו שהוא אומר, זה גרם הרבה צרות לישראל, אבל איך שלא יהיה, גם צד החיובי גם הצד השלילי זה כנגד זה תמיד יש בעולם. ואחר כך ספר הזוהר, על ידי ספר הזוהר זה גדל גם כן רמק וערי, ואחרי ערי כל המקובלים, שזה כבר שלב של גילוי חוכמת הקבלה, התחיל מזמן הערי והלאה. בבקשה.
טובה מגילוי הקבלה, אכן אין לך רעה בלי טובה. ועל כן השליטה הזאת שהאומות השיגו על ידי גניבת סודות התורה גרמה גם כן דהיפה גדולה להתפתחות הקדושה, אשר לפי השערתי הננו בדור עומדים ממש על סף הגאולה, אם אך נדע איך להתפשט חוכמת הנסתר בהמון.
זאת אומרת, אם אנחנו בהחלט נגיע למצב שנדע איך לפתוח אותה לפנינו, אפילו שעדיין לא פתוחה אצלנו נקודה שבלב, אבל היא עומדת להיפתח, וקצת ניתן מעצמנו הגיעה, כמו זה ממש כמו צירי ילידה, קצת לתת שיפתח, אז אנחנו כבר, כמו שאומר בעל הסולם, אנחנו נמצאים בשלבי הגאולה. גאולה זה נקרא לידה לעולם הרוחני, ואז אנחנו בהחלט נגלה עד כמה שהספר הזוהר יכול לסייע לנו בהמשך דרכנו. טובה א',
כי מלבד טעם הפשוט של היל בלב היקיענו, כי בזה יתגלה לעין כל מה בין בני לבין המי, וההבדל בין עיקר הגרעין ובין הקליפה העליונה שקלפו ממנה כל חכמי האומות שבעולם. כי בטח ישובו כל מהנות ישראל שכפרו בהתורה, ישובו להשם יתברך ולעבודתו.
נו.
טובה ב',
אני
חשבתי שאתה מתכוון להתגלגל.
חייב להגיד. יש כלל, חוק העולם. זאת אומרת, אין אצלנו ברוחניות סתם ככה איזשהו מין כללים, ככה זה, זה חוקי העולם. הקבלה מלמדת אותנו חוקי העולם, רק לא רק חוקים שאנחנו מגלים על ידי חוכמות שלנו, אלה גם כן חוקים יותר עליונים, שאנחנו גם כן מגלים אותם כשפותחים עולם העליון, אנחנו מגלים שם כל הסדר החוקים, סדר הכוחות שפועלים, ורשת הכוחות ש... ואיך שהם מתפתחים הכוחות האלה, ומפעילים את העולם שלנו מלמעלה על עלינו. אז זה מדבר את חוכמת הקבלה. אז יש השפעת הכוחות העליונים בעולם שלנו שנקרא חלבלה והקיינה. זאת אומרת שהאגו שלנו הכללי העולמי הוא מקבל את הכוח הרוחני, בולע אותו ואחר כך מקיא אותו. זאת אומרת לא מסוגל לבלוע אותו ואז כאילו בועד בו ומתפטר ממנו, ובצורה כזאת אנחנו מתקדמים. והאגו הזה הוא חי בנו, זה אנחנו כולנו הבעלים שלו, ההפך, הוא שולט עלינו. אז על ידי חלבלה והקיינה, זאת אומרת מגיע אלינו לעולם שלנו אותו כוח הרוחני שהיה צריך להתגלות בעצם לחכמי הקבלה, לאלו שממחסום ועלה מתחילים להתפתח. אבל מפני שהזוהר התגלה, אז הוא מאיר יותר מהמחסום ולמטה לעולם הזה, ויוצא במקום שהתפתח למעלה אנחנו רוצים לבלוע אותו למטה. זה נקרא שכל החכמי אומות העולם, האגואיסטים, אנחנו רוצים להשתמש בכוחות הקבלה, במה שאנחנו איכשהו רוצים לגלות למטה מהמחסום לטובתנו, לעצמנו, וזה נקרא חלבלה, שהאגו שלנו רוצה לבלוע את כל הכוחות הרוחניים לטובתנו. זה לגלות עתידות, למכור מים קדושים, חוטים אדומים למיניהם, כל מיני שטויות, זה הכל. אם זה בצורה פסיכולוגית מרגיע את האדם, בסדר, אבל לא שיבוא כתחליף לחוכמת הקבלה האמיתית, שהיא צריכה לעזור לאדם לפתוח את המציאות העליונה. ובצורה כזאת האגו שלנו בולע כוח רוחני ואחר כך מקיא אותו, לא מסוגל להחזיק אותו. ולכן אנחנו רואים שהאנושות בכל זאת מתפתחת על ידי כל מיני אמונות ודתות למיניהם, עד שתקיע את הכל וישאר רק עם שאלה אחת גדולה: אז איפה הוא העולם הרוחני הזה? ואז במקום להיות כאן למטה ממחסום, בכל זאת תגיע לפריצה ללמעלה ממחסום. וזה נקרא שבלה והקיינה, שלא מסוגל הרצון לקבל האגואיסטי שלנו להחזיק בכל זאת שום דבר מהרוחניות. ואנחנו רואים אפילו בזמננו במיוחד עד כמה שכל אלו השיטות למיניהם, מיסטיות ומדיטציות והכל, עד כמה שזה הכל כבר לאט לאט נעלם. זה טובה אחת, זאת אומרת שזה גרם להתפתחות יותר מהירה של העולם, על ידי זה שכוחות רוחניים נכנסו ובמשהו התגלו בעולם הזה, כי כל הדתות ואמונות הם גם כן תוצאה מהסתרת החוכמת הקבלה, כי אם היו מגולים את כל הכוחות האלה לא היה מקום לדת, כי דת היא בנויה על זה שאנחנו לא מכירים את הכוח העליון. אם היינו מכירים את הבורא, כמו שכתוב בעתיד, וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם, אז אין מקום לדת. יש מקום לדעת, לידיעה, להשגה. ולכן אמנם שכל ההסתרה וקצת גילוי חוכמת הקבלה בצורה כזאת, כמו שספר הזוהר, זה גרם להתפתחות כל מיני הפילוסופיות ודתות ואמונות מצד אחד, מצד שני זה מאוד זירז את האנושות להתפתחות. ואנחנו, לכן אומר בעל הסולם, שדווקא בזכות זה אנחנו כבר נמצאים על סף הגאולה. כן.
טובה בית, הנה יש בזה עוד טעם, כי קבלה בידינו שיש חיוב מוקדם להגאולה, אשר כל אומות העולם יודו לתורת ישראל. בסוד הכתוב, ומלאה הארץ דעה. דוגמת יציאת מצרים, שהיה חיוב מוקדם שגם פרעו יודע לאלוקים אמת ולמצוותיו, וירשה להם לצאת.
זאת אומרת שעל ידי התנאי הזה שחומת הקבלה פתאום בכל זאת התגלה לכולם, אז לאט לאט מתחילים לגלות, וזה יבוא עכשיו בזמננו, אתם תראו איך בשנים הקרובות התחילו, זה לא סתם סלבריטי שמתעסקים שם, מדונות למיניהם בחומת הקבלה, אלה הדברים האלה הם התגלו יותר ויותר, כי אנושות חייבת דרך משהו, דרך איזשהו כאלו מערכות, חיל בלה והיכיינה, כן, דרך מערכות האגואיסטיות האלו, כל מיני כאלו הלא נקיות, להגיע למצב שהיא תדע שיש בקבלה משהו, שיש שיטה כזאת שמדברת על הכניסה לעולם העליון, על פתיחת כל המערכת האלוקית, שאנחנו נוכל להרגיש את עצמנו כחיים לא 70 שנה בעולם הזה, אלא גם לפני זה, גם אחרי זה, גם יחד עם הנשמה, בצורה הנצחית, בזה שנשלוט על כל התהליך שאנחנו עוברים, תהליך אינסופי. אז הידיעה הזאת צריכה להגיע לכל העולם, ולכן ההתגלות חומת הקבלה בצורה כזאת שכאילו זה התפרץ ונמצא בכל המקום, זה דבר רצוי שדרך המערכות כאלו הלא נקיות כביכול, אבל אין ברירה, האומות העולם, זאת אומרת גם אנחנו שנמצאים מחוץ לקבלה, גם בכלל כל האומות העולם, הם כולנו מגיעים למצב שמבינים שיש חוכמת ישראל הנסתרת, והיא מדברת ממש על המהות החיים שלנו. כן.
גאולה על ידי גילוי הקבלה לאומות העולם. ועל כן כתוב שכל אחד מהאומות יחזיק באיש יהודי ויוליכהו לארץ הקדושה, ואינו מספיק מה שיוכלו לתת מעצמם. ותבין אמנם מאיכן יבוא לאומות העולם דעת ורצון כזאת, תדע שהוא על ידי הפצת החוכמה האמיתית, שיראו בעליל אלוקים אמת ותורתו אמת.
זאת אומרת, כל אחד מאיתנו ועם ישראל בכללותו, אנחנו חייבים לעזור לכל העולם להתרומם מעל האגו שלו, כמו שעכשיו המשבר הכללי מראה לנו פעם ראשונה שאנחנו תלויים זה בזה, ושאנחנו נמצאים באגו שלנו הגדול, שכבר פרץ וחונק אותנו ולא נותן לנו לחיות ולהמשיך ממש להתקיים, ואפילו מאיים על הקיום שלנו בזה שלא יהיה לך כסף ולא יהיה לך לחם ולא יהיה לך מים ומה לא, וזה הכל בגלל שהאגו פרץ, הגיע מדרגה רגילה אישית, אנחנו הגענו למצב שהאגו שלנו נסגר למערכת, שאנחנו נמצאים כולנו סגורים זה עם זה בכפר קטן, תלויים זה בזה. ואז ישנה השאלה איך אנחנו יוצאים מזה, וכאן אין יציאה אחרת אלא על ידי גילוי חומת הקבלה, כי המערכת הזאת הגלובלית הכללית אף אחד לא יודע איך להתמודד איתה, ואנחנו נראה את זה עוד ועוד ועוד, עד כמה שכל הגדולי, כל השליטים האלו, G20 ועוד ועוד, כמה שהם יעמדו כמו ילדים קטנים, ולא יוכלו להבין איך לבנות הקשר החדש, בעולם החדש שאנחנו פתאום נמצאים בו. ואנחנו נמצאים כבר בעולם החדש, אנחנו נמצאים בפתח, בין העולם הזה לעולם הרוחני, בפתח כאן, ממש במחסום, כאן אנחנו נמצאים, אבל כל העולם. כי בעצם מה מתגלה? מתגלה לנו שאנחנו קשורים יחד, וקשורים יחד זה כבר עולם העליון, כאן אנחנו קשורים כל הנשמות כנשמה אחת שנקראת אדם, אבל אנחנו עדיין נמצאים לא בתיקון של העולם העליון. זאת אומרת, מצד אחד התגלה לנו הרשת הזאת הכוחות שאנחנו כאילו כאן נמצאים הקשורים זה לזה מצד אחד, מצד שני אנחנו נמצאים באגו שלנו שמעולם התחתון, בין שני העולמות. זה בעצם המשבר שאנחנו היום חווים. והוא לא יכול להתפטר לפי איזה רגולטור חדש, כמו שהם רוצים למצוא. הם רוצים בעצם לחזור, להוריד אותנו כאילו בחזרה, שאנחנו לא נהיה תלויים זה בזה. ולנו אין ברירה, אנחנו צריכים למצוא החוק שפועל במערכת הזאת העליונה, שכבר שייכים אנחנו אליה, כולנו. זה כבר כמה עשרות שנים אנחנו נמצאים בזה. בעל הסולם כתב על זה כבר מלפני 60-70 שנה, שאנחנו כבר נכנסנו למערכת הזאת. הוא כותב בעיתון האומה שפרסם ב-1940, שבעצם אנחנו כבר נמצאים בעולם שכולנו כמשפחה אחת. ואומנם ששם מלחמת העולם השנייה והכל, אבל עשרות, כמה עשרות שנים האחרונות כבר, זה לא חכמי הקבלה אמרו על העולם שלנו שאנחנו כפר קטן ושאנחנו משפיעים זה על זה כמו אפקט הפרפר, כל אחד משפיע על כולם. זה עובדות שאנחנו רואים את זה, ולא מן הסתם הגדולים האלו השליטים בעולם שם, בראון, אובמה, שם מרקל וכל האלו, הם אומרים שחייבים למצוא היום פתרון כללי, איך להתחבר זה עם זה, ואיך להיות בקשר טוב זה עם זה, כי גלוי להם שרק בזה זה הבעיה. אבל איך להיות בקשר זה בלתי אפשרי, עד שלא מתגלה הכוח העליון שיחבר אותנו. זה ממש לפי אותו עיקרון, עושה שלום במרומיו, עושה שלום עלינו. ואז מתגלה חוכמת הקבלה, לכן בעל הסולם אומר עליה כאן, שמתגלה חוכמת הקבלה כפתרון איך לסדר הקשר בין בני אדם, שיוכלו לצאת מהמשבר. מה זה לצאת מהמשבר? לעזוב את האגו, להתעלות מעלי האגו הזה של עולם הזה, וקצת לעלות לקראת העולם הרוחני. וזה נקרא ביאת המשיח, זה נקרא השתתפות בכוח המושך אותך מלמטה ממחסום ללמעלה ממחסום. ואומר גם כן שלא מספיק לנו שהישראל רק יעשו את העבודה הזאת, כי בעצם לפי המתן תורה, איפה זה כתוב בערבות ובמתן תורה, שעם ישראל חייב, בזה אנחנו המיוחדים, העם הנבחר, כן? שאנחנו, אתה יכול למצוא? כן,
כן, בעמוד 120 בספר שלנו, עוד כף בתוך מאמר הערבות של בעל הסולם, הוא אומר, אולם הגמר של תיקון העולם יהיה בהכנסת כל באי העולם בסוד עבודתו יתברך. ואני מדלג קצת, אולם תפקידם של ישראל כלפי כל העולם דומה לתפקידם של אבותינו הקדושים כלפי האומה הישראלית וכן הלאה. כמו כן מוטל על האומה הישראלית להכשיר את עצמם ואת בני העולם כולו עד שיתפתחו לקבל עליהם את העבודה הגבוהה הזו של אהבת הזולת, שהוא הסולם לתכלית הבריאה.
זאת אומרת שלהתחבר יחד. אצלנו יש הפתרון הזה שזה חוכמת הקבלה, ואנחנו צריכים לעשות תיקון על עצמנו ואחר כך להוריד אותו לכל העולם. אז אומר בעל הסולם, אנחנו לא מסוגלים לבד לעשות את זה ולהביא אותו לעולם, אותו התיקון. אלה, לכן חיל בלה והקיינה שהספר הזוהר וכל החומת הקבלה התפזרה דרך חומות העולם גם כן, שהם לאט לאט מכירים אותה, ואז הם יבואו אלינו וידחפו אותנו לתיקון גם כן. וכאן אנחנו נמצאים במצב מאוד עדין, שכמו שכתוב במלחמות המשיח בנביאים, שיכולים לבוא אלינו בצורה שזה יהיה בדרישה מאוד קשה לפנות אלינו שאנחנו אשמים בכל הרע שבעולם, ולהגיד שאנחנו חלק המיותר בעולם ואין לנו כלום וצריכים פשוט לחסל אותנו. ומצד שני יכולים לבוא אחרת, שכמו שכתוב בישעיהו, אתה יכול למצוא גם כן,
עמוד 63 בסוף ההקדמה לספר הזוהר מתוך ישעיה ולקחום עמים והביאום אל מקומם והתנהלום בית ישראל על אדמת השם וכן והביאו בנייך בחוצן ובנותייך על כתף תנסנה וזה שכתוב בזוהר שעל ידי החיבור הזה שהוא ספר הזוהר יצאו מן הגלות ברחמים
זאת אומרת יכולים לבוא אלינו בדרישות נוראות שאתם כי מרגישים בתת הכרה שמאיתנו יוצא כאילו כל כוח הרע שבעולם אם אנחנו לא מתקנים את העולם אז אנחנו כאילו הסיבה שהוא לא מתוקן או ההפך יגלו שאצלנו ישנה השיטה לתיקון העולם ואז יבואו ויקחו אותנו כמו שהם כותבים ממש על הידיים לירושלים שזאת אומרת ידרשו מאיתנו ההפך לגלות את החוכמה הזאת כי על ידה הם מבינים שכולם יכולים להינצל מההשמדה מהצרות ממשבר וכו'. אז כאן לכן אנחנו מבינים את הסיבוב הגדול למה חוכמת הקבלה מתגלה ובצורה כזאת סמויה ומגולה וישנה ומדברים ודנים ולא יודעים מה ו ועוד ועוד אנחנו עוד נראה באיך שזה יקרה בשנים הקרובות אבל איך שזה לא יהיה אנחנו חייבים לפרסם אותה לכל העולם כדי לזרז את ההתפתחות כי כל המניעה שלנו שאנחנו מונים את כל האנושות מלגלות למה המשבר מה הסיבה שזה ממש קורה לנו היום בצורה פרקטית לשימוש שאנחנו חייבים עכשיו להתחיל להשתמש עם חוכמת הקבלה כדי לתקן את עצמנו ואותו רשת הקשר בינינו הלא נכון האגואיסטי שזה מביא לנו משבר לתקן את היחסים האלו ולהגיע בזה לא רק לזה שאנחנו נתקן את המשבר אנחנו נגלה ביחס בינינו העולם הרוחני חיים נצחיים ושלמים וכן הלאה אז לכן הוא עכשיו מתחיל להגיד לנו על הפצת חוכמת הקבלה בכל העולם. בבקשה.
הפצת חוכמת הקבלה בכל העולם. והפצת החוכמה בהמון מכונה שופר. דוגמת השופר שקולו הולך עד למרחק המרובה, כן התפשט הד החוכמה בכל העולם, שאפילו האומות ישמעו ויודו כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל.
זאת אומרת אנחנו חייבים כמה שאפשר, בכל האפשרויות, בכל השפות, בכל האמצעים, בכל העטיפות המתוקות ואיכשהו, אבל להביא את חוכמת הקבלה כמה שיותר קרוב לכל אדם ואדם שבעולם. לכולם. כמו שכתוב, וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם. הגאולה היא חייבת להיות שלמה. לכולם. ולכן אלו שיש להם לפחות קצת איזושהי אחיזה או מבינים או שייכים לזה באיזושהי צורה הם צריכים להשתדל את זה לעשות כי אפילו מתוך זה שהם מייקלים על העולם שלנו את כל ההתפתחות שלו ועל עם ישראל ודאי שזה ממש משפיע בצורה גורלית את כל הגורל שלנו הוא תלוי אך ורק בהצלחת הפצת חוכמת הקבלה הוא גם כן מרחיב על זה, כותב על זה בסוף ההקדמה לספר הזוהר, בעמוד 62-63 בספר קבלה למתחיל. כן, ו...
גילוי הקבלה לכל העמים זהו גילוי אליהו. בתפקיד הזה אמרו על אליהו הנביא, כי גילוי רזין דאורייטה מכונה תמיד בשם גילוי אליהו.
נו, אתם שמעתם, כן, שאליהו זה מסמל לנו הגאולה, היפה לפני המשיח אם הנה אני שולח לכם את אליהו הנביא וכן הלאה לפני בו היום השם הגדול והנורא ש אז מה זה נקרא גילוי אליהו אז הפצת חוכמת הקבלה בכל העולם זה גילוי אליהו לא לחשוב שזה יבוא מישהו שם באיזושהי צורה כן אלה אנחנו מדברים על הידיעה, על ההכרה מה שמתפשט בכל העולם, תופס כולם ומחבר את כולם.
כן. ועל דרך שאמרו זל, יהיה מונחת שיבוא אליהו, וכן תשבי את הרץ, קושיות ובעיות.
זאת אומרת שהכל התבטל עם גילוי חוכמת הקבלה לכל העולם. תשבי את הרץ, קושיות ובעיות, מפני שלא יקום אף אחד על אף אחד ובשום דבר, מפני שכולם יראו עד כמה שמקושרים יחד במערכת אחת, לא סתם כפר קטן, אלא עד כמה שבנשמות אנחנו נמצאים במצב אחד. לא שאתה ואני ואלה, נרגיש כולנו ששייכים בגוף אחד. זאת אומרת, זה קשר כל כך צמוד שאין כאן מקום לבין בני אדם. כמו כמה טיפות מים מתחברים לטיפה אחת יותר גדולה סך הכל. ולכן הוא אומר, ולכן תמיד החזל אמרו שמונחת שיבוא אליהו וכו'. זאת אומרת שבאמת כל הבעיות הן מצטברות עד שבא הגילוי הזה של חוכמת הקבלה בכל העולם. ולפיכך אמרו
שגימל ימים קודם ביאת המשיח ילך אליהו על ראשי הערים ויתקע בשופר גדול.
נו, זה בצורה הציורית כך מסופר לנו. גימל ימים זה טווח מיוחד שבזה נפסקת מדרגה אחת במדרגה השנייה, הראש תוכסוף שבין המדרגות, ועל הערים, זאת אומרת על כל הירורים, יבוא אליהו הגילוי הזה והוא ימלא אותם ויסדר אותם בידיעה הזאת שסך הכל כל הרע שהיה נגלה וכל הבעיות שהיו נגלות עד כה הם כולם כדי עכשיו על ידי ידיעת הבורא, שזה נקרא חוכמת הקבלה, גילוי הבורא לנברא, שעל ידי זה עכשיו כל האנושות מגיעה למצב הרוחני.
גילוי הקבלה לכל העמים הוא תנאי לגאולה השלמה. ותבין רמזים האלו שאין עניין השופר הזה רק גילוי חוכמת הנסתר בהמון גדול, שהוא תנאי מוקדם ומחויב לבוא בטרם הגאולה השלמה. ולזאת יעידו הספרים שכבר נגלו על ידי בחוכמה הזאת, שדברים העומדים ברומו של עולם נפרסו לעין כל כמו סמלה, שזוהי עדות נאמנה שאנו מצויים כבר על סף הגאולה, וכבר נשמע כל השופר הגדול, אם לא במרחקים, כי עדיין כל דממה דקה ישמע. אכן, התחלת כל גדלות הוא מוכרח לקטנות מתחילה, ואין כל גדול אם לא תקדים אותו דממה דקה. כי כן דרך שופר שקולו הולך וגדול. ומי עוד כמוני עצמי יודע שאיני ראוי כלל אפילו להיות רק שליח וסופר לגילוי סודות כאלו, ואין צריך לומר להבינם על שורשם. ולמה עשה השם לי ככה? אין זה אלא מפני שהדור ראוי לכך, שהוא הדור האחרון העומד על סף הגאולה השלמה, ולפיכך הוא כדאי להתחלה של שמיעת כל שופרו של משיח, שהוא סוד גילוי נסתרות כמבואר.
אין כאן מה להוסיף. אז נקווה שאומנם שאנחנו נמצאים עדיין בתחילת הגילוי הזה, שמתגלה לנו עד כמה שאנחנו לא יכולים להתחבר עדיין יחד, אבל כבר אנשים מתחילים לזהות שחוסר החיבור הוא גורם לכל הרע, והשלב הבא פרסום חוכמת הקבלה עד כדי כך שיבינו שבה תמון כל ההצלחה, תמונה כל ההצלחה שלנו בחיבור הנכון בינינו, כן? שבזה העולם יכול לנצל מהדברים הגרועים ביותר שרק יכולים להיות. עד שאנחנו לא נבין את זה, מצד אחד הפצת חוכמת הקבלה, מצד שני המשבר המתגבר, אנחנו נספוג מכות כמו 10 מכות מצרים. זה ממש הולך באותה השיטה. יהיו אולי כמה הפוגות, ושוב מכה הפוגה ומכה. אבל עד שלא נבין שאין ברירה, אנחנו חייבים לברוח, להתעלות מעל האגו, לברוח מהפרו, ואז אותו משה, אותו המשיח, אותו כוח המושך, הוא שייתן לנו את הקפיצה הזאת מעל המחסום. שאלות? נו.
ערב טוב.
אם תוכלי רק לדבר, כן. לתוך המיקרופון.
מאז הארי ועד היום שהופצה הקבלה אלה, רק לפחות לנו ליהודים, עברו 400-500 שנה.
כן.
האם 200 שנה שנותרו, 231 שנים, יספיקו לכל העולם רק להפיץ אותה וללמוד אותה ולהכיר אותה? ואנחנו עוד לא הגענו לאחוז אחד. תודה.
כן. שאלה נכונה. אם אנחנו רואים העולם שלנו שהוא מתפתח בצורה ליניארית,
ככה,
אבל הוא מתפתח בצורה אקספוננציאלית, המאה ה-20 אנחנו הגענו להתפתחות שלא הגענו לפני זה ב-10,000 שנה, נכון? כל יום ויום של היום הוא ממש כ-10 שנים או כ-100 שנים של אתמול. ולכן אנחנו לא יודעים, לא מרגישים עד כמה שעולם הוא ממהר. אנחנו לא מסוגלים לקלוט את זה. זאת אומרת, יש התפתחות העולם, ויש עד כמה שאני עם ההתפתחות הזאת בעצמי זז ומזהה אותו, ההתפתחות. יכול להיות שאני, הם רצים, אבל אני איכשהו מהצד קצת מסתכל עם כל הדברים האלה. אני מבין, זה מה שקורה לנו. זה דבר אחד. דבר שני, הדברים רוחניים הם מתפתחים בצורה אקומולטיבית, הצטברותית. הצטברותית. זאת אומרת, זה מצטבר, מצטבר, מצטבר בפנים, בספירות. כן? מהמלכות ליסוד לאות וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה, עד שמגיע לכתר, בם, מדרגה חדשה, וכך עוד. ולכן תראי, אנחנו גם כן עכשיו מדברים על ההתפתחות העולם כמו מדברים על אלו הכלכלנים, שהם רוצים להביא שוב איזושהי שיטה חדשה לעולם החדש, השיטה הישנה לעולם החדש. את מסתכלת על היום בקנה מידה של אתמול. אבל זה קצף אחר. זה כוח אחר. אנחנו לא מבינים שאנחנו עברנו מחסום. רק לא לפי כלי קליטה שלנו. אנחנו נמצאים עכשיו כבר בעולם הרוחני, כי אנחנו סגורים יחד. קודם לא היינו נמצאים במערכת אחת. האגו שלנו כבר בכללות העולם עבר כל הבועה הזאת התחתונה, ואנחנו עלינו ונכנסנו לבועה העליונה, לרוחני. רק אנחנו עוד לא, אנחנו צריכים לתקן את הקשר בינינו, ואז אנחנו נרגיש שאנחנו כבר נמצאים בזה, ואז נתחיל לעלות יותר ויותר ויותר עד שנמלא את כל החלל הזה הרוחני. לא. אז אנחנו נמצאים במקום חדש, בעולם חדש, וזה מדברים אפילו אנשים שלא מבינים מה הם אומרים, כן? פוליטיקאים, פילוסופים, כל מיני אנשים, כן? אומרים העולם הוא חדש, הם ככה מרגישים שזה, יש כאן איזושהי חוקיות חדשה, משהו השתנה, אי אפשר לגשת עם הכלים הישנים. אז בעולם החדש הזה אנחנו לא יכולים לחשוב 5,000 שנה, אם כבר אז אנחנו צריכים עכשיו להיות עוד 50,000 שנה. זה לא ילך כך. אבל מה? בגלל דווקא שהקצף הוא מסחרר ממש, הוא קצף מאוד מהיר, אנחנו צריכים לפחות בלהשתדל ללכת יחד איתו בהפצת חוכמת הקבלה. כי מה שלא נעשה בדרך החיובית יבוא אלינו בדרך השלילית, בצורה השלילית, וזה מאוד מסוכן. כתוב על זה בנביאים דברים כאלו ש... השם ישמור. כן.
אם אפשר רק למיקרופון, תודה.
כלומר, אומות העולם יצטרכו ממש ללמוד את כל הספירות ואת כזאת הכל, ממש כמונו, כמו ללמוד את הכל, או רק מספיק הקשר.
כאן יש ויש. כי את נוגעת כבר, כולם צריכים לדעת ולא. כתוב, וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם. אז בוא ניקח לדוגמה, פשוט שיהיה לי יותר קל להסביר, כמו שבעולם שלנו. יש בעולם שלנו אנשים שמפתחים, מחשבים, פלאפונים, כל מיני דברים, רואים כוכבים, יודעים הכל מה שקורה למעלה, למטה, כמה שניתן. וישנם כאלה, כמו הקמוני, שבקושי יודע ללחוץ על הפלאפון, כן? והנכד שלי יותר יודע לעסוק במחשב ממני, כן? וכן הלאה. זאת אומרת, יש המשתמשים, ונמצאים בכל זאת באותו עולם, ויש המבינים יותר עומק, וכן הלאה. זאת אומרת, כל אחד לפי השורש נשמה שלו. כמו שבעולם שלנו, כך כל אחד תופס את עצמו בכמה שהוא משותף עם כל העולם ועם כל ההמצאות וכל העומק שלו. כך זה בעולם הרוחני. לכן כולם ידעו, ודאי שכולם, כמו שכולם חיים בעולם הזה. אבל עד כמה שכל אחד ואחד לפי הכלי שלו יהיה מפותח ונמשך ובולע את העולם הרוחני, כמו שבעולם הזה. אני נגיד לא רגוע עד שאני לא מפרק הכל ולא יודע את הכל, ולא עוד לא נרגעתי. ויש אנשים שלא, וכל אחד גם בתחום שלו, אז זה לא, אין בזה כפייה ואין כלום, כי כל אחד מגיע למצב האיזון שלו. כן,
אם אפשר רק, כן, לכאן את המיקרופון. תודה.
ערב טוב. בקשר לשאלה הקודמת, כאילו יש איזשהו דגש על העניין הכרונולוגי מבחינת שנים.
אתה רוצה שוב לחזור לסיבה למה קראנו מאמר?
לא.
למה לא? אולי עוד שבועיים אנחנו...
לא, הנקודה שאני רוצה להביא, השאלה שלי,
כן, סליחה,
אם זה השנים או השינויים שאנחנו בעצם על ידי מה שאנחנו עושים, ולא כל כך להידבק לכרונולוגיה של 200 פלוס, אלא השינויים שבעצם יכינו את הכלי שיביא אותנו לביאת המשיח. זו השאלה. אז הכרונולוגיה או השינויים?
אתה צודק. בעולם שלנו הסדר הוא הכרונולוגי, זאת אומרת לפי הסיבובים של ירח, שמש וכדור הארץ. ובעולם הרוחני שנה זה ממילא שינוי לשונה. ולכן כתוב ישראל מקדשים את הזמנים, מקצרים, מזרזים את הזמנים. ישראל זה נקרא מי שנמשך לישר כל, אז בשבילו הוא הזמן הוא נעשה יותר קצר לפי הביתו, זאת אומרת לפי הזמן הכרונולוגי. אנחנו צריכים להגיע לגמר התיקון, לגאולה השלמה, בסיום 6,000 שנה. זה עוד 230 שנה. אם אנחנו לפי הקצב שעכשיו אנחנו רואים, ולפי היכולת שלנו היום שכבר נגלה חוכמת הקבלה ובעל הסולם כותב שאנחנו נמצאים בסף הגאולה וכו' וכו', אנחנו יכולים לעשות את זה הרבה לפני זה, אולי בימינו.
תודה.
עוד, בבקשה. אם לא רוצים לשאול?
כן.
כן, סליחה.
אם אין, רק אם יש, אין בעיה.
תעבירו בבקשה את המיקרופון.
הסוף המאמר הוא באמת מבטיח לנו כל טוב.
הסוף הוא טוב, אבל להגיע לסוף יש לנו שני דרכים, כמו שהוא מסביר לנו בבחירה חופשית, דרך תורה ודרך איסורים, ביתה או הישנה.
אנחנו יצאנו ממצרים, כבוד הרב, עלינו.
מי?
עם ישראל.
תלוי, בגשמיות פעם.
בגשמיות פעם.
פעם היה, כן.
נכנס לאחדות, קיבל את התורה.
כן.
קיבל אור.
כן.
עלה לארץ ישראל.
כן.
פנה בית המקדש ברוחניות די גבוהה. הם עבדו ברוחניות ובעתקה בגשמיות.
כן.
נפלו לחורבן.
כן.
הקטן, משל התקללות באומות העולם. וחזרו ובנו בית שני, ושוב פעם הם חיו גם ברוחניות וגם העתקה הייתה לגשמיות.
כן.
ויצאו לחורבן בית שני, ועכשיו נסתלקה הרוחניות ונשארה רק הגשמיות. יצאו לחורבן בשביל מה? בשביל התקללות בינה במלכות בדרגה הסופית.
בקיצור קצת שאלה.
השאלה שלי, הגלות הזו שיצאנו אליה והתערבבנו עם הגויים, למה היא לא עושה את העבודה? אז איפה כל ההתקללות?
הוא אמר לך שזה, שזה עושה את העבודה, חיל בלה וקיינה, זה נעשה. אנחנו התערבבנו בין כל העמים, עשרת השבטים התערבו מזמני בית המקדש הראשון, כל היתר בית המקדש השני, ואנחנו עשינו את כל העבודה הזאת שאתה לא רואה, אתה לא רואה, אבל אתה לא יודע במה זה גם כן התערבות. התערבות הזאת זה בפנימית, רוחנית, התערבות זה גם כן בדת, במדע, בכל הדברים. ואנחנו גרמנו לזה כבר הרבה, לכן כבר אנחנו עכשיו נמצאים בגאולה, בסף הגאולה. זה לא נכון.
טוב, אנחנו נמצאים בגאולה, אבל אתה רואה שהצרות מתגברות.
אני רואה את זה כקריאת ה... כממש כסימני המשיח, כצירי לידה.
אז אנחנו צריכים לברך על זה או לעצר על זה?
תלוי איך אתה משתמש בזה. תלוי איך אתה משתמש. אם אני מגלה מחלה, אז אני מגיע, אומר ברוך השם שאני עכשיו יודע מה אני צריך לעשות, ואני רץ לרופא ומבקש תרופה. ואם אתה לא רוצה ללכת לרופא וגילית מחלה, אז אתה מקלל. אבל הרגשת את עצמך רע גם קודם. אז על הגילוי, המשבר זה גילוי, גילוי הרע. אז יוצא שזה גילוי.
אז אנחנו נמצאים בדור משיח אבל חולים.
כן.
ככה יוצא מדבריך.
לא, זה ודאי שלא רק, לא רק לפי דבריי. כולם אומרים שאנחנו נמצאים באגו המתגבר, רוצים לאכול אחד את השני. זה סיבה לכל הצרות שבעולם.
אבל אני הייתי צריך להבין שדור משיח הוא צריך להיות דווקא דור שטוב לו, שהוא עולה. ופה זה בדיוק הפוך.
והוא עומד לפני העלייה, ולפני העלייה הוא צריך להרגיש שהוא באמת זקוק לעלייה. אז אנחנו נגיע לזה, זה הגילוי שאנחנו עכשיו עוברים, לגלות מה הסיבה לכל הרע שבאנו.
אז מה חסר לנו בעצם?
הכרת הרע.
שזה אומר?
שאתה תרגיש שאתה אגואיסט.
כלפי בגשמיות?
ותמסור מיקרופון הלאה. אחורה.
אם אפשר להעביר את המיקרופון לשם.
יש לו מכסה על כל, אתם יודעים, כן? שתי דקות כל שיעור זה הוא חייב. נו, נותנים לו.
פינה, פינה בתוכנית.
אמרת בהתחלה שהאדם הראשון כשהוא גילה את הבורא, ראש השנה ופסח התחברו ביחד, משהו כזה.
כן.
וזה הפעם
אני
השלישית.
כתבתי על זה בבלוג שלי, את יכולה להיכנס okay. ולקרוא. כן.
ואמרת שערב פסח הקרוב זה יקרה בפעם השלישית, בפעם השנייה זה היה ביציאת מצרים.
כן. פעם ראשונה בבריאת העולם, פעם שנייה ביציאת מצרים, ופעם שלישית היום בערב פסח.
עכשיו, השנה. כן. ומכיוון שלא קוראים סתם דברים, האם יש לזה סיבה? בוודאות יש. השאלה, כן. מה הסיבה?
כן, כן. בוא נחכה, יהיו לנו ימים טובים לפחות לפסח, ניכנס למצב רוח טוב. כן, בבקשה
גילה, תעביר בבקשה את המיקרופון לשם.
אמרת מקודם,
אם אפשר רק לקום שהמצלמה תוכל לתפוס אותך ביתר קלות, תודה.
אמרת מקודם שעברנו מחסום.
עברנו מחסום, לא אנחנו עברנו את המחסום, אלא העבירו אותנו בקשר בינינו, כי הקשר בינינו שעכשיו התגלה זה כבר מערכת שהיא למעלה ממחסום, רק אנחנו נמצאים עכשיו באותה מערכת של למעלה ממחסום. אנחנו המקולקלים, אנחנו עדיין לא נמצאים בידיעתנו, במהותנו, בהכרתנו.
אז רגע, אז לפני כן,
ולכן מרגישים משבר, שנמצאים במערכת שהיא קושרת אותנו כולנו יחד, אבל כולנו רוצים לאכול אחד את השני.
זה לא הגידול של האגו?
כן, זה אגו הגדול מצד אחד, מצד שני קשר בינינו.
קשה לי להבין את זה, לא מבינה. לא, אני לא מבינה.
תתארי לעצמך משפחה שכולם רבים ונמצאים בדירה אחת קטנה ולא יכולים לצאת ממנה. אז קשורים זה עם זה, שונים זה את זה, מה עושים? רבים.
רבים.
רבים. עד שהורגים אחד את השני. ככה שלום. זה מה שיש לאנושות. או להרוג זה את זה, או למצוא שלום בית. אז למצוא שלום בית זה בדיוק חוכמת הקבלה שאומרת לנו איך לעשות. וחוץ מזה, היא מסבירה לנו שאתה לא רק תמצא שלום בית ואתה תחיה חיים טובים בעולם הזה, הגופניים, בימים האלה, יפה וטוב. אתה חוץ מזה בשלום בית הזה, בקשר היפה הנכון, אתה מגלה פתאום חיים נצחיים, נוספים למה שאתה מקבל חיים טובים בעולם הזה. זאת אומרת, בגוף שלך. אתה מרגיש גם כן חיים מעבר לגוף. גם לפני לידה, גם אחרי מוות, אתה מרגיש זרימת החיים הנצחית.
כן, אבל אנחנו בעולם אין סוף, בכל מקרה, גם לפני כן, גם
אני
לפני...
אני לא יודע, מי אמר לך את זה?
ככה דיברת על כל הזמן.
שם כתוב, את מרגישה את זה?
לא, אני לא מדברת על זה, אני מדברת על ההרגשה של האנשים לפנינו, שהיו יותר זקים.
כן.
שאמרת, רק עכשיו עברנו מחסום.
לא, כי אני לא מדבר על המקובלים המיוחדים, הנשמות מיוחדות שנמצאות כאן בעולם העליון, רשב"י, רבי עקיבא, בעלי סולם, ארי, שם כל המקובלים של כל הדורות האלה, משה, אברהם, אבות, ודאי שכן. אני לא מדבר עליהם, אני מדבר עלינו. שנמצאים ברשת אגואיסטית, שכל הרשת עכשיו היא עולה ונמצאת כאילו במישור העליון כבר, ואנחנו לפי האגו שלנו נמצאים עדיין במישור התחתון, ואז פער בין זה לזה נותן לנו הרגשת המשבר, ולכן אנחנו לא יכולים להסתדר עם הכלים הישנים בעולם החדש, במצב החדש, והכל לכן תלוי עד כמה שאנחנו נפיץ את הידיעה הזאת לכל העולם שישנה השיטה, איך נתחבר. ואם נבין את השיטה הזאת מהר מאוד כולנו, אז נצליח. אבל איך שלא יהיה, נחכה עד ערב פסח. טוב, בבקשה. או שם בסוף יש איזה גבר מסכן, שם בסוף בסוף.
בסוף.
תרים את היד.
ערב טוב. אני רציתי לשאול בקשר לשנים שנותרו כדבריך עד ל-6,000 שנה, 260 שנה שנותר לנו לגלות ועד הסוף להבין בדיוק מה חוכמת הקבלה רוצה להעביר לנו ולתת לנו. הרי המקובלים ובכלל יהדות עוד לפני זה כבר כמה אלפי שנים לומדת את חוכמת הקבלה. כן. הרי גם הם הבינו כמה זה חשוב לחלוק עם שאר העולם, עם שאר האומות.
לא, זה לא... היה אסור עד זמננו. זה היה אסור. לכן חוכמת הקבלה לא התגלה. ועל הסולם מה עכשיו קראנו? שזה מצד אחד היה כאיזה דבר שלא רצוי. אלא התגלה כאילו בטעות. זה מה שאנחנו קראנו עכשיו במאמר. אני לא רוצה להסביר בדיוק מה זה טעות ולא טעות, ולמה בצורה כזאת זה צריך לבוא דרך הקלקול. אבל בעצם רק מזמן הארי ועל חוכמת הקבלה קיבלה רשות להתגלות. ואנחנו יכולים לקרוא את זה בכתבי הארי שהוא כותב על זה. שמזמנו ועלה, הארי אצלנו נקרא משיח בן יוסף, לפני משיח בן דוד. זאת אומרת, זה איזה מין... שמגלה שיטה, ומזמננו והלאה אנחנו כבר מתחילים רק לפרסם את השיטה. אבל בעצם מזמן הארי התחילו ללמוד חוכמת הקבלה, אחרי הארי כבר בעל שם טוב התחיל להפיץ אותה וכן הלאה.
בכל זאת מדובר בכמה מאות שנים, נכון?
נכון.
אז בעצם מה עד עכשיו הפריע לאנושות ולעם ישראל, ליהודים יותר בצורה מתקדמת לאסוף את זה מאשר אנחנו חווים בזמן המודרני עכשיו?
האגו לא...
ההתפתחות שלנו האישית של...
גם שלנו, גם האנושות. האגו לא גדל. האגו לא גדל, שעברנו 120 והתחלנו להיכנס לייאוש, לסמים, לבעיות, לאקולוגיה, לכל הדברים האלה. האגו שלנו גדל שהוא עבר מצורה אישית, אינדיבידואלית בכל אחד. אתה אגואיסט, אני אגואיסט, הוא אגואיסט, וכל אחד בשלו. זה היה בסדר גמור. אז אנחנו היינו מתעסקים במסחר, בתעשייה, בכל מיני דברים, ככה לפי החוק האגואיסטי. פתאום האגו שלנו גדל לצורה כזאת, וזה כבר לא פתאום, זה כבר כמה עשרות שנים, כן? שאנחנו התקשרנו יחד. הוא הביא אותנו בהתגלות, כולנו, תתאר לעצמך נגיד 7 מיליארד אגואיסטים, וגדלו, גדלו, 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 ופתאום נכנסנו בקשר כזה, כמו איזה מנעול, כן? סגר אותנו יחד, איזשהו רשת סגרה אותנו יחד, ואנחנו לא יכולים לברוח ממנה. זה מה שקרה. לכן בזמן הזה אתה חייב לפרסם חוכמת הקבלה, כי זה, זאת אומרת, היא קיימת רק לצורך זה, ורק עכשיו באמת יש לה צורך.
גם הרי לפני כמה מאות שנים היו פורענויות בעולם, היו מכות לאנושות.
כן, תמיד היו.
הייתה איזושהי מין איסור, איסור שהוא אולי לא צודק כלפי האנושות לחשוף את זה, אולי זה היה מתקן את העולם עד אז.
לא,
עד עכשיו.
לא. המקובלים לא נתנו. כל מה שהם דיברו על חוכמת הקבלה, שאסור ללמוד עד גיל 40, צריך להיות נשוי, למעלות כשתו בשעשו פוסקים וכו' וכו'. המקובלים עצמם הפיצו את השמועה הזאת. הם לא רצו שאנשים יתעסקו בחוכמת הקבלה לפני זמן. גם על זה כתוב. אז הכל קורה בזמן. בוא נתחיל עכשיו, מעכשיו והלאה. נעשה כמה שמוטב עלינו, אז נזכה לסיום טוב. זה שבסוף יהיה טוב זה בטוח, אבל עכשיו כמה שנים אנחנו צריכים להשתדל להפיץ אותם. וגם ללמוד בעצמנו. כן. מקדימה יש לך, או מאחור.
ערב טוב.
כן.
אתה הרבה פעמים דיברת על ההבדלים, זאת אומרת, הצגת את הדברים, שיש הבדל משמעותי בין מדיטציה לבין כוונות. דיברת בהרבה מקרים על כוונות. הסברת מה זה כוונות, אבל מעשית, מאחר ואתה בא גם מהעולם של פילוסופיה וכל הנושאים האלה, איך ההבדל, אם אתה יכול לתת לנו ממש להבין מה ההבדל במדיטציה לבין כוונות שאנחנו מדברים עליהם לפי הקבלה?
מדיטציה זה פסיכולוגיה, שאני עכשיו בכוחות הנפש שלי מכוון את עצמי לאיזה מחשבה או לאיזה מצב הרצוי, ומחזיק את עצמי בזה. וכל אחד ואחד כך יכול לעשות. כוונות זה נקרא שאני לומד מחוכמת הקבלה מה זה נקרא כוח המשפיע, כוח האהבה, כוח הבורא, שאני לומד אותו, אני מתחיל לממש את זה בקבוצה, לא לבד, בדמיון שלי, ואז אני מקבל מהספר ומהשימוש בקבוצה לפי ההוראות, מה שהם אומרים כל פעם, מה זה נקרא להיות המשפיע, מה זה נקרא להיות כבורא שהוא משפיע טוב ומטיב, ואז לפי ההשתדלות שלי להתאים את עצמי אליו, כל פעם אני מתקדם. אז השתדלות שלי לבנות את התכונה הזאת כך לפני, שאליה אני רוצה להיכנס בה, אני רוצה שהיא תשלוט בי, את התכונה הזאת שנקרא השפעה ואהבה, זה נקרא כוונה.
ברמה המעשית? כאילו
ברמה המעשית פנימית
בקשמי,
שלי.
בקשמי, עכשיו כשאני כרגע...
בבקשה, כן. כן, אבל בתנאי שאתה לוקח את ההגדרות מספר הקבלה האמיתי, אותנטי, שכתוב על ידי המקובל ולא שם מישהו, א', ושאתה מממש את זה, מברר את הדברים מה שהוא כתב, בפועל אתה כלפי הסביבה הנכונה, כלפי הקבוצה. זה גם כן הכל לפי ההוראות.
זאת אומרת, הכל נעשה, אבל בעולם הגשמי, אני במודע, אני נמצא ברמה מודעות שלמה.
מתחילים ממש ככה. ודאי.
משם מתחילים את הכוונות.
אלה מי מתחיל? האדם הרגיל.
וזה נמצא גם בתוך התפילות שאנחנו עושים?
אם אתה יכול לעשות כוונות בתוך התפילות, כן. אם לא, לא. אתה יכול לעשות כוונות בזמן שאתה בכל מקום, וזה לא חשוב איפה אתה פיזית נמצא. או מה שאתה עושה באיזה זמן. זה הכל תלוי ממה, האם אתה מתאר לעצמך נכון אותו מצב הרוחני שאליו אתה משתוקק.
אוקיי, תודה.
כן. מאחורה.
לפני זה, בקשר למדיטציה, אי אפשר להגיד שמדיטציה זה בכל זאת איזשהו ניסיון, איזשהו קיצור דרך ליצור איזשהו מסך, איזשהו ליצור. הרי מה מדיטציה? מה אם נעשה במדיטציה? זאת איזשהו שקט כזה במחשבות שלנו, לעצור את המחשבות.
אני אמרתי שזה בעיה, שזה כן. תרגול פסיכולוגי, כן. ודאי.
אבל הוא מקביל, הוא איזשהו ניסיון גשמי ליצור מסך, ליצור איזשהו משהו על הרצון.
מה זה מסך?
איזשהו... אני לא יודע. כל הזמן רצות לנו מחשבות, כל הזמן יש לנו...
אז אתה רוצה לתפוס מחשבה ולשקוט בה קצת. בסדר, זה מדיטציה, כן. מה זה שייך לכוונות? שאנחנו מדברים בחוכמת הקבלה. כאן אתה צריך בדיוק לאתר מה זה נקרא להיות הדומה לבורא, כי אנחנו כל הזמן משתוקקים להיות אדם. אדם זה דומה לאלוקים. אז איך לתאר אותו, אותה תכונה, לא אותו, איזה חס שלום, איזה דמות, אותה תכונה, השפעה ואהבת הזולת, ואז אליה כל הזמן להתקדם. אז הדמות הזאת חייבת להיות מה זה אני יותר מתוקן, ואני חייב לאתר אותו, לתאר אותו, לבנות אותו כך לפניי ולהתקרב.
אבל בכל זאת איזושהי דרגה של חפץ חסד, משהו כזה שהוא לא...
זה הכל בדרך. זה בכל בדרך הכוונות. בדרך הכוונות חפץ חסד, אחר כך להשפיע על מנת להשפיע, ואחר כך הכוונה לקבל על מנת להשפיע. בזאת אנחנו חייבים לסיים.
בשבוע הבא תהיה לנו כאן הרצאה מיוחדת של הרב לייטמן לקראת פסח, ונשמח כן. שתהיו איתנו, גם אתם, גם הצופים בבית. תודה שבאתם היום, ועד שבוע הבא שיהיה לכם כל טוב ולהתראות.
תודה.